שבו ונוחו ביום שבת.
אוי, הרכי דל ערבי, הרכי דל ערבי, de shoro re es de la shoro re es de la shoro
כן, שלום, בוקר טוב, זמן מה לא הייתי. מקווה שאתם בטוב, מקווה ששלומכם טוב. שנייה, אני אגדיל לי את המסך. אורייט. יש כל כך הרבה מקומות או דברים שבהם עיניים להם ולא יראו או לא יראו, מתאימים, האמת. שנייה. וככל שאני חושב גם על מה שהקראתי מתהילים, שאגב אני לא יודע מה המשמעות האמיתית או מה הרב זה או אחר מפרש את מה שהקראתי או מה אתם מפרשים, אבל מבחינתי זה כל מי שלא רואה את קיומו של אלוהים, עיניים לו ולא רואה. עכשיו, יכול להיות שכאן בתהילים דובר על הגויים, על העמים האחרים שהם לא מבני ישראל, אבל היום כבר הרבה זמן, כלומר כיום, הרבה מבני ישראל נוהים אחרי דרכי הגויים, העמים האחרים, ואפשר לומר שרוב שנותיי, רוב שנות חיי, גם אני עשיתי את זה, מבלי דעת, כי כך הובילו אותנו, ואולי זו הזדמנות, וזה מה שאמרתי קודם, שאנחנו בעין הסערה, והיא החלה, אולי זו הזדמנות לשנות קצת מדרכנו. אז גם אם אתם לא מתחזקים או חוזרים בתשובה, כי לא על זה אני מדבר, אני מדבר על לחזור קצת למקורות. מי ששר קודם זה מייק ראוס. מייק ראוס, יש לו ולאחותו ערוץ ביוטיוב. והבחור ששר איתו, קוראים לו ארדובן חתמי, והוא פרסי, מאיראן, מפרס. שזה מאוד רלוונטי ואקטואלי לפורים. בכל אופן, אז יש איזה משהו שכמו חוט שני שעובר מתקופה לתקופה, מדור לדור, שזה די כבר הפך להרגל, וזה לנטוש את דרך אבותינו, לנטוש את המסורת שלנו, והציונות, אולי הצליחה בכך הכי חזק. זאת אומרת, בעבר, כתוב חושבים על זה, אז הנצרות באה עם מסעות צלב, והאסלאם באה עם הג'יהאד שלו, עם המסעות צלב שלו, בהיסטוריה, כן? ושתי הדתות האלה ניסו לכפות את דתם על אחרים. היהדות לא כך, היא לא דת, והיא לא ניסתה לכפות עצמה. ויש משהו קודם כל מאוד יפה בזה. שאתה לא, אתה מתעסק בשלך, והולך בדרך שאבא הראה לך, שהוכיח את עצמה ומוכיחה את עצמה, כדרך שמביאה להתפתחות שכלית. אולי התפתחות רגשית לא כל כך, אבל נגיד וכן. ואני לא מדבר על דת, אני לא מדבר על המוסדות, אני לא מדבר אפילו על הכהנים בבית המקדש, אני לא מדבר על הסודות החבויים אצל הלוויים, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על עמך. כי תמיד הייתה שחיתות, כך אני רואה את זה, כי האדם נגרר ונופל למלכודות ששם לו הסיטרא אחרא או הלוציפר או כל השיט הזה, הנחש, אז האדם נופל במלכודות האלה, ויהיו את אלה שיראו שזו מלכודת, ואולי יתריעו, אולי יזהירו. אני אחד מאלה שנפל לא פעם למקום מיני מלכודות, לפעמים קמתי, אולי אני עדיין בחלק מהמלכודות האלה, אבל אני מנסה היום גם לצאת מהם במופגן, כאילו לדבר עליהם במודע, וגם לנסות להטריע או להזהיר אחרים. בכל אופן זה לא העניין. העניין הוא שבני ישראל תמיד הלכו בדרך אבותיהם, ואמרתי את זה גם באחד השידורים האחרונים, כמה אנרגיה השקיעו אז, השקיעו אבותינו, בלספר את הסיפורים שסיפרו להם, ולהעביר אותם מדור לדור. וזה היה עוד לפני המצאת או התפתחות הכתיבה, כן? אז הם סיפרו את הסיפורים. עכשיו, פה בעולם המדע קוראים לזה כל מיני מיתוסים, ואז אנחנו מוצאים שהסיפורים האלה נמצאים בעוד יבשות, בעוד, אצל עוד עמים, ואנחנו אומרים, וואלה, אז יש משהו משותף, או אולי שם זה היה קודם, או אולי אצלנו זה בטעות, וכל מיני גרסאות למציאות שיש היום. אני שותה קינמון עם דבש כבר, לא יודע, כמה שבועות. ואז אני עובר לצ'אגה. Alright. אז בעצם כשאומרים עיניים להם ולא יראו, אפשר להשליך את זה על הרבה דברים. תסתכלו על החיים שלנו היום, תסתכלו מאז הקורונה. אפשר גם אוזניים להם ולא ישמעו, כן? זאת אומרת, זה עדיין תופס כאן, כי אומרים את האמת לאנשים, מראים את האמת לאנשים, והם ממענים, הם מסרבים לראות אותה. יש להם עיניים, אבל הם לא רואים. יש להם אוזניים, אבל הם לא שומעים. עכשיו, זה לא מוציא אותי מהכלל הזה. יש דברים שגם אני, נגיד אשתי יכולה להגיד לי, ואני לא רואה את זה ככה, יכולה לספר לי דברים, ואני לא שומע את מה שהיא אומרת באמת. אז תחשבו על זה שכל אחד יכול למצוא את עצמו בנקודה הזו, אבל ככלל יש, נאמר, כמה אמיתות אובייקטיביות. למשל, מעולם לא הייתה מגפה, היה סיפור של מגרפה. אבל כל מי שאמרו לו את זה שאין מגרפה, מה פתאום, איזה שטויות, ברור שיש, כי הוא מסתכל למקום הלא נכון ומאמין למקור המידע הלא נכון. זאת אומרת, הוא רואה את מה שמראים לו, אבל הוא לא רואה מעבר לכך. יש לו פילטר, יש לו משקפיים על העיניים שמסננות חלק מהאמת, מסננות חלק מהצבעים או מהתדרים, אז הוא רואה רק את התדר שהוא מכוון אליו או שכיוונו אותו אליו מינקות, כמו רובנו, כולנו, עד שברחנו משם, הצלחנו לחמוק מזה. אז בתקופת המגרפה, אז בעצם יכלו לדבר בתקשורת, להראות תמונות, לספר סיפורים, ואנשים האמינו, ולא הצליחו לא לראות. לא הצליחו, זאת אומרת, הצליחו ליפול לשקר ולא לראות שעובדים עליהם. היה להם עיניים והם לא ראו שעובדים עליהם, למרות שהיו הרבה אנשים שהזהירו. אפילו במלחמת רוסיה-אוקראינה, אני לא מדבר על הטבח האחרון שהיה, על האסקלציה הזאת, ולא משנה כרגע מי עשה את זה, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אבל אם הולכים אחורה, לפני שנתיים נגיד, החלה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, כך קוראים לזה, אז הרי התקשורת הראתה תמונות, זה היה בטלוויזיה, בערוץ 13 או 12 או אחד מאלה, אני לא זוכר, הם הראו תמונות מתוך משחק מחשב או הסרט סטאר וורס, בטלוויזיה, והציגו את זה כתמונות מאוקראינה. ואנשים הסתכלו ולא ראו את זה. והם לא שמו לב, ומבחינתם יש מלחמה, הם לא מבינים שמראים להם תמונות ממשחק, מחשב, או מסרט שעשו בהוליווד. Space may be the final frontier, it was made in a Hollywood basement. אז הרבה ממה שמראים לנו מיוצר במרתפי הוליווד. הרבה ממה שמראים לנו נועד על מנת לגרום לנו לחשוב או לראות דברים באופן מסוים. אנחנו מבינים את זה היום, יותר מאיתנו מבינים את זה היום. אבל יש עדיין רבדים שלמים של מציאות שנסתרים מאיתנו. גם מאיתנו. וגם כשאנחנו באים לנסות להבין אותם או לחשוב עליהם, הניצולת זמן שלנו היא מאוד קטנה. זאת אומרת, כשחושבים על זה, הרי אם אני עכשיו אעסוק כל היום, נגיד בעולם שטוח או עולם עגול, אני לא אעשה דברים אחרים, כי אני אתעסק רק בזה. ואז אני אגרום לכך שהרבה אנשים אולי יצדדו בי, הרבה אנשים אולי לא יצדדו בי, או בטענות שלי או במה שאני טוען. אז אני אגרום מצד אחד לוויכוחים ופולמוסים והידיינויות, שאולי שחרן בצידן, אבל אולי לא. ואולי אנשים, יותר אנשים יקבלו את זה שאולי הארץ היא נייכת, אבל אולי נקים עלינו עוד כוחות, תקשורת, שילחמו עוד יותר חזק בפייק ניוז, כפי שהם מגדירים אותו, או ינסו להגחיך, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני אגרום בעצם ליותר מחלוקות, למרות שאני בסך הכל מנסה להציף את האמת. די בדומה למה שאמר אז פרופסור מתיאס על ה-5% שנלחמים בהם מאוד חזק, כי הם אוחזים באמת, והיא מה. ולכן, זה דרך אחת, אבל האם יש עוד דרכים? האם יש עוד דרכים לפעול בהם? מבחינת רבדים, אז נגיד לקחתי דוגמה של העולם השטוח, או העולם עגול, או כדורי נגיד. יש עוד רבדים, למשל תקשורת בין צמחים, תקשורת סמויה בין צמחים, בין שורשים, באמצעות תפתירים, תקשורת סמויה בין עלים של עצים, באמצעות הרוח, באמצעות שמנים אתרים שעולים לאוויר, תקשורת סמויה בין חרקים, תקשורת סמויה בין בעלי חיים ובין צמחים, או בין בעלי חיים לבינם, לבין עצמם, או מינים אחרים של בעלי חיים. כל אלה רבדים נסתרים מאיתנו. או למשל, אותם כוכבים בשמיים, שכשאנחנו מסתכלים דרך העיניים של נאסא, אנחנו רואים רק את מה שנאסא רוצה להראות לנו. וכשאנחנו מסתכלים דרך מצלמות משוכללות, שכל אחד יכול לרכוש ב, לא יודע, כמה אלפי שקלים בודדים, אנחנו רואים שהכוכבים שנאסא מראה לנו, הם מקורות אור, הם סוג של, לא מקורות אור אולי, אבל הם פליטה של אור באמצעות תדר, כנראה בתוך מים. מה שמראה את תחום המדע של קימטיקה, ניסויים שעשיתי ודברים שעשיתי לפני, לא יודע, 10 שנים פלוס, ורואים את זה היום מחוץ עלינו, זאת אומרת, זה לא בבית, ברמקול או עם בוקסה, עם פיילה עליה, עם מים, בפקק, במצלמה, ואני רואה את הרטט של המים, מה שעשיתי במשך לא מעט זמן, לא מדבר על זה, אני מדבר על לראות את זה בשמיים, באמצעות מצלמה. אז זה עוד רובד נסתר של המציאות, שאנחנו בכלל לא רואים, כי אנחנו תקועים בטלפון, כי יש עננים או ריסוסים, ריסוסים עצמם הם עוד רובד נסתר כמובן. אז היום יש יותר ויותר אנשים, שמתגלה להם או מתגלים להם רבדים נסתרים של המציאות, והם מוכנים אולי לבדוק או לשים טיפה את האצבע במים בשביל לראות מה הטמפרטורה ואם מוצחם ביניהם המים, אם נעים להם. והם פספסים את זה, הם כאילו בודקים את המים, אבל בעצם מה בהם בודק את המים? תקשיבו רגע מה אני אומר, אני אתן דוגמה. נגיד בסדנאות, אני לוקח שתי כוסות מים מהברז. ואחת אני מערבב, ואחת לא. מערבב כמה שניות, ואז זה נותן לאנשים לטעום. ומבקש מהם לדווח אם יש הבדל, ואם כן מהו, שימצאו לו מילים, אוקיי? או, אני נותן דוגמה, שכלב שהולך לשתות מים. איך הוא ניגש לשתות מים? אז אם הוא מכיר את מקור המים, הוא פשוט ישתה. אבל כשאנחנו ניגשים למעיין, אנחנו הולכים לטייל במעיין, הרי רוב האנשים לא ישתו מהמעיין. רוב האנשים היום לא ישתו מהמעיין, כי העיניים שדרכם הם רואים את המעיין, הפה, חושתם שדרכו הם רואים את המעיין, או חשים את המעיין, או תואמים את המעיין, החוש הריח שדרכו הם מריחים את המים, לא עובדים, או מפולטרים להם. זאת אומרת, התודעה שלהם סגורה, כי התודעה אומרת, המים במעיין מזוהמים, יש לשתות מים בבקבוקים בלבד, או מים מהברז בלבד, עיניים להם ולא יראו, הם לא רואים שזורמים כאן מים של אלוהים, הם לא מוכנים לבדוק עם עצמם ועם הכלים שאלוהים נתן להם, מה טיב המים, האם הם טובים לשתייה, האם הם חיים, האם הם צוננים, האם הם טעימים, האם יש להם ריח טוב, האם יש להם ריח של פיפי של פרה, או שזה רק הפחדה? האם הפיפי של הפרה כבר שקע איפשהו במעלה הזרם, ומה שמקבלים פה זה מים נקיים, אחרי שבצורה טבעית, כל הלכלוך, נאמר, שוקע. מה עם המים האלה? בואו תטעם. לא, 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 לא. והם מוציאים את בקבוק הפלסטיק מהתיק וישתו מים שקנו בחנות, שיצאו ממפעל, או מנביאה אחרת שבוקבקה. ובעצם מה שמנסה להגיד זה כשהולכים למעיין לשתות מים, תחשבו שאתם רגע בטבע ואתם בסדנת הישרדות או באמת בהישרדות, ואתם ניגשים למקור מים טבעי, מה הדבר הטבעי ביותר שתעשו? עכשיו אולי אתם לא תחשבו על זה, אז אני אגיד לכם, כי נשכח מאיתנו הטבע שלנו קצת, או הודחק, או אנחנו פחות חיים אותו, את הטבע שלנו, אז אני רק אזכיר לכם, ולא ביוהרה אני אומר, אלא פשוט אני אזכיר לכם, כשניגשים למים, קודם כל מסתכלים עליהם, נכון? עיניים להם ויראו, מסתכלים עליהם. מריחים, לוקחים קצת ביד, מריחים. יש להם ריח של נפט, אל תשתו. יש להם ריח של חרה, של צועה, אל תשתו. מן הסתם, אוקיי? עוד לא טעמתם, לא בלעתם, כלום. רק הסתכלתם והרחתם. יש להם ריח טוב, אוקיי. לוקחים קצת, מגלגלים בפה, ויורקים, לא שותים, גם אם יש שם פיפי או צועה או בקטריות, אתם לא תמותו ולא תורלו מזה, אוקיי? אחרי שהרחתי, אני לוקח, יורק. אם לא טוב הטעם, לא שותה. אם טוב, לוקח עוד שלוק קטן, בולע, מרגיש. עכשיו נעצור רגע פה, כי המנגנונים שעובדים כאן בקרבה והראייה, בקרבה וההרחה, בקרבה והטעימה, ובקרבה עם הבליעה, המנגנונים שעובדים כאן הם מנגנונים טבעיים שאנחנו זזנו מהם, שכחנו אותם, כי עיניים לנו ואנחנו לא רואים, אוקיי? פה לנו ואנחנו לא תואמים, אף לנו ואנחנו לא מריחים, יד לנו ואנחנו לא חשים, אנחנו מסתמכים על מה שבטוח עבורנו, מה שבני אדם אחרים עשו עבורנו לכאורה בטוח. אז מה אם יש מלא חומרים שהבקבוקי פלסטיק פולטים לתוך המים? אז מה אם הבקבוקי פלסטיק עמדו בשמש? המים בטוחים לשתייה, המים ראויים לשתייה, כך לפי ההגדרות המדעיות שלהם. אוקיי, נחזור למעיין. אז כשאנחנו מוכנים להסיר רגע את הפילטרים ששמו עלינו, או את המחסומים ששמו עלינו, אנחנו יכולים להתחיל להתחבר שוב לחושים שלנו, לראייה, לריח, לטעם, ולהרגשה בפנים, בריא או לא בריא לי, אחרי שאני לוקח שלוק קטן. לקחתי שלוק קטן, אני יכול לקחת עוד שניים, שלושה שלוקים. עכשיו, אם המים לא טובים, אני ארגיש את זה די מהר. הגוף הוא מערכת מאוד מתוחכמת, אוקיי? אבל אם המים טובים, אני ארגיש גם את זה, ואני אשתה עוד, ואני אמלא ממייה, או בקבוק, עדיף זכוכית, או נירוסטה, או חמה, או נוד מים. אז יש משהו בחזרה הזו לחושים שלנו, שמאפשרים לנו, או מאפשרת לנו, להתחבר לעולם הטבע. עכשיו, עולם הטבע הוא הבריאה של אלוהים, והוא עולם האמת מבחינתי. למה? כי שם אין ספקולציות. נוציא רגע את האדם מהמשוואה, מה שמתרחש בעולם, בטבע, זה מה שמתרחש. אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, זה לא תלוי בנו. הנמר אוכל את הבמבי. אנחנו יכולים לשפוט את זה כאכזרי, אז מה? זה לא תלוי בנו, זה מה שמתרחש בטבע, זו האמת כרגע. אנחנו יכולים גם לראות אריה שהולך לשתות מים מהאגם, ולידו זברות, והוא לא יעשה כלום, כי הוא לא רעב. ואנחנו יכולים לשפוט את זה כוואו, איזה דו-קיום. לא, הוא פשוט לא רעב, אם הוא היה רעב, הוא היה אוכל. אבל יש איזה משהו, כשניגשים לשתות מים בבוקר, יש משהו מאוד יפה, שרואים חיות שותות יחדיו, חיות שלכאורה נחשבות, אויבות. אבל אין להם את הצורך להיות אויב כרגע, כי רק האדם הורג שלא לצורך, ולא רק למטרות חל, נאמר ככה, כמו טורף, אוקיי? אז מה שאני בעצם רוצה לומר, בהקשר הזה לפחות, זה שברגע שאנחנו מתחברים לחושים שלנו, אנחנו יכולים לחיות יותר את עצמנו, את הטבע הפנימי האמיתי שלנו. וכשאנחנו מתחברים לחושים שלנו, אנחנו יותר אותנטיים, אנחנו יותר אמיתיים. אם אני שם כל היום דורדורנט או פסמים, למשל, אני מתרחק מהטבעי שלי, אני נותן לאנשים להריח אותי, אוקיי? וחוש הריח הוא מאוד מאוד מפותח, ואנחנו מריחים פרומונים ממרחק רב. אז אם אני נותן לאחרים להריח אותי תחת מעטה בושם, או דודורנט, או שמפו, או קונדישנר, או כל מיני ריחות כאלה ואחרים, אני מפספס משהו באותנטיות שלי. עכשיו, גם אני כשהולך לשחק נגיד אין לי שולחן, אני שם דודורנט, כי אני בחברת כמה גברים מזהים וזה, ואני גם יכול לא לשים, כן? אבל אני שם. אבל רוב הזמן אני בלי שום פסמים ושום דודורנטים ושום דברים כאלה. וגם במקלחת אני לא שם הרבה סבון או חופף. אוקיי, מעט מאוד אני חופף, גם אחרי כשאני מזיע או משהו כזה, וגם לזה יש שיטות ולא לעשות את זה, וזה לא משנה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שכשאתם כל היום משתמשים בריחות, בסמים, דודורנטים, שמפוים, קונדישינרים, קרמים, אתם מרחיקים את עצמכם מהטבע. אתם מפריעים לגוף שלכם לעבוד כסדרו, להפרשות הורמונים וכן הלאה וכן הלאה. אתם מרחיקים את עצמכם מבני אדם אחרים. תתפלאו. אבל אישה, נותן סתם דוגמה, אישה נמשכת לריח של זכר. יהיה זכר שהיא תימשך אליו בריח ויהיה כזה שלא. אבל היא לא נמשכת לדורדורנט. זכר, גבר, אותו דבר הפוך. נמשך לריח של אישה, לריח של אישה. לא לדורדורנט שלה ולא לבוסם שלה. ואת זה אי אפשר לשקר. את זה מרגישים מיד. איך שמתקרבים טיפה ומריחים את הגוף, וריח הדורדורנט או הבוסם או זה מתפייד, או אחרי שמבלים כמה ימים ביחד, נגיד, זה כבר לא רלוונטי, ואז מריחים את הגוף עצמו. וזה העניין. ואז יש התאמה או אין התאמה. מתי אנחנו יכולים להרגיש את זה? רק כשאנחנו אותנטיים, רק כשאנחנו טבעיים. אז אני שמח על הדוגמה הזו שעכשיו צצה לי בראש, ואני רוצה לקחת אותנו רגע לעולם של תודעה. מתי אנחנו אותנטיים בתודעה שלנו, כמו שאנחנו יכולים להיות עם חוש טעם, או עם חוש ריח, או עם מראה. מתי אנחנו אותנטיים בתודעה שלנו, מתי אנחנו מאפשרים לתודעה שלנו להוביל את הגילוי החדש ואת הפתיחה שנוצרת מכך. תחשבו רגע שאתם, ונחזור רגע לדוגמה עוד פעם עם הפרומונים והגבר והאישה. תחשבו שאתם רגע אם הכרתם מישהי, והיא עושה כזה. אני כמובן מדבר פה לגברים. והיא עושה כזה, והריח של האף, הריח שלה עם הדורדורנט והבוסם והפרומונים הטבעיים. ואתם, האף שלכם אמור לזהות מה דורדורנט, מה בוסם, מה ריח גוף טבעי. האם הריח הגוף הטבעי טוב לנו? האם זה מדבר אלינו? האם יש התאמה פרומונית או התאמה ריחנית? אחרי כמה זמן אולי מתפייד הריח. אולי טבלתם בים, מתפייד הריח, אוקיי? ופתאום יש משהו אחר, והריח הזה שאתם מזהים, בוא נגיד מוצא חן בעיניכם. אז אתם רוצים עוד ממנו. אז אתם רוצים להיות עוד במחיצת מקור הריח, זאת אומרת, במחיצת האישה. ואגב, זה נכון גם לגבי גבר, כן? אני רק יותר נוח לדבר ככה כרגע. אז אתם רוצים להיות עוד במחיצת הדבר הזה, הריח הזה, או הבן אדם שמפיק עבורכם את הריח הזה. זה עושה לכם טוב, זה עוטף אתכם באיזושהי אשליה, אם תרצו, אוקיי? כי אנחנו יודעים איך זה ריחות גוף, אחרי כמה זמן זה כאילו פחות נעים, לא שזה לא יכול להיות נעים שוב, כן? אבל אתם יודעים למה הכוונה. ואז בהתחלה לפחות אני רוצה עוד מזה, זה טעים לי, טעים לי בהשאלה, כן? מהטעם האחר. תחשבו רגע שגיליתם תגלית, גיליתם שאין וירוס, או שיש וירוס, אבל זה לא מה שאמרו לכם, והוא לא מדבק. ואתם הופכים בזה בראש, ואתם נסים להבין איך זה יכול להיות. אבל משהו שם make sense, משהו שם טעים, מה הריח, הפרומון של האין וירוס, או וירוס זה לא מה שאמרו לנו, טעים, אתם מגלים משהו, זה עושה לכם טוב, אתם רוצים עוד מזה. אז אתם משתדלים לשתות עוד ממקור המידע הזה, ממקור המים הזה. ואז אתם, זה טעים לכם, אתם רוצים עוד, ואז אתם מגלים שגם במגפה, בשפעת הספרדית אולי, זה הייתה מגרפה. ואתם אומרים, רגע, וזה מוביל אתכם לעוד ידיעה, זה מוביל אתכם לעוד פרומון, לעוד משהו טעים. ואז אתם מתחילים להפיל כל מיני אמיתות שחשבתם שהן אמיתיות, דברים שגדלנו עליהם, ואתם מתחילים לגלות את הטבע האמיתי של החיים, של המציאות. ודרך זה אתם מתחילים לגלות אתכם, מי אתם באמת, כאדם אותנטי, כאדם טבעי. אתם מתחילים תהליך של להתחבר לעצמכם, ואתם פתאום מבינים שאין מוות, ואז אין פחד. ואז יש משהו מאוד מאוד יפה שאתם מבינים, ואני סך הכל אולי משליך עליכם עכשיו משהו, איזשהו תהליך דמיוני נקרא לו, שאני עכשיו מתאר. אבל בוא נגיד, אני משליך רגע עליכם את התהליך הזה, ואז אתם מגלים שאין מוות, ואין באמת פחד, ממה יש לפחד, ואתם באמת לא אחראים אפילו על המשפחה שלכם. זה לא בידיים שלכם. ואתם אומרים, רגע, אז מי אני? מה אני עושה פה? עכשיו בוא נחזור עוד פעם רגע, דוגמה לגבר והאישה. אז הריח הזה, פתאום אנחנו מגלים שזה לא הריח היחיד. הריח הזה שנצבע באווירה טובה, כי אנחנו גם חושקים אולי באישה, או אנחנו חושקים בגבר, כן? אז זה לא הריח היחיד, פתאום יש עוד ריחות. וריח, נגיד, ריח בית השכי הוא גם וגם. הוא גם וגם, וריח הגוף הוא גם וגם. אבל אנחנו מוכנים עדיין לקבל את זה על עצמנו, כי עדיין יש שם משהו שנותן לנו ערך. בואו נחזור רגע לתודעה. כשאנחנו מגלים דברים חדשים, יש שם משהו שנותן לנו ערך לחיים. אנחנו בשנים האחרונות, זאת אומרת, המידע באינטרנט נמצא כבר, בוא נגיד 25 שנה בערך, אני סתם זורק, 30 שנה, אוקיי? באמת היה הרבה יותר מידע והוא היה הרבה יותר נגיש. היום זה בייטים קטנים וסרטונים קצרים ואמיתות קטנות שמופצות לכל עבר, וגם הם יש להם את ההשפעה שלהם, אני לא שולל אותם, אבל גם אם הייתי שולל אז מה, אני לא יכול לשלול אותם. אבל פעם היה קצב אחר ללמידה והיום קצב שונה שהוא. אז תחשבו שאתם ניזונים מהמידע הזה, וזה פותח לכם עוד דלת ועוד דלת, ואתם מגלים יותר את עצמכם ועל עצמכם, ואתם אומרים, רגע, רגע, מי אני? מה באתי לעשות כאן? עכשיו, החיבור הזה, כל אחד עם עצמו ועם עצמה, האותנטיות הזאת, שם יש סוד, אני לא יודע אותו, אבל שם יש סוד, כי אז אתם מתחילים לראות בעיניים שנתן לכם אלוהים. עכשיו, תראו, אני רגע עוצר, הפסקה קלה, פותח סוגריים. יש הרבה אנשים בעברית, באנגלית, בספרדית, במה שאתם מוצאים, שמדברים על מי זה אלוהים, מי זה יהוד ה' ו-ה', מי זה יהוד ה', מי זה אלוהים, מי זה אלוהים מית, למה ברבים, למה ביחיד. למה ככה, ספר חנוך, ספר זה, מה קורה פה, טה-טה-טה. עכשיו תראו, תכלס, באמת אני אומר, אף אחד לא יודע כלום. אף אחד לא יודע כלום. בגלל זה אני אומר, להיצמד לעובדות. ואל תיתנו לעובדות לבלבל אתכם. להיצמד לעובדות. האם אנחנו כופים את עצמנו על אחרים? לא. האם אנחנו כדת? אנחנו לא, אבל כופים את עצמנו על אחרים? לא. האם אנחנו טובי לב? כן, אני רואה את זה. אני גדל בזה, גם אתם. האם אנחנו רוצים להרוג ערבים באשר הם? לא. האם הארץ נייחת? כנראה, בוא נבדוק. האם הכוכבים מנצנצים כמו תדר בתוך מים? כן. האם נאסא הוקמה על ידי נאצים? כן. זאת אומרת, כשאני בודק כל מיני סיפורים, קטנים כגדולים, ומחבר ביניהם, ויוצר לעצמי איזושהי תמונה, אז אולי אני לא יודע הכל. אבל כן, אני ממליץ להיצמד למה שכן ברור לכם וידוע לכם, ותשלבו את הידע האיזוטרי הנסתר שלמדתם בשנים האחרונות. תשלבו את האינטואיציה שלכם, תשלבו את מה שאתם יודעים כאמת ויציב מהמציאות שלכם, תשלבו את האמיתות שלמדתם בארבע שנים האחרונות על הסיסטם ואיך הוא עובד, ועל הכלכלה ועל המגרפות וכל הכלים החקלאים האחרים שנותנים לנו פה, אוקיי? משברים כאלה, משברים אחרים, מאיפה הם באים, מי עושה אותם, מה האינטרס, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תחברו את כל זה, ויש לכם, יש לכם, אצלכם, בבפנים שלכם, יש לכם גרעין יציב של אמת. הוא לא מושלם, הוא עדיין קטן. יש להוסיף עליו עוד דברים, יש להשקוט אותו, יש לטפח אותו, אבל הוא שלכם. הוא שלכם, והוא גם, אתם רואים שהוא משותף לעוד הרבה מאוד אחרים, כמוני, כמוך, כמוך. זה נותן כוח, וזה נותן רוח גבית, אם תרצו, לכך שאתם בדרך הנכונה. יופי. גם אם אנחנו לא יודעים הכל, גם אנחנו לא יודעים מי זה אלוהים, מתי הוא יבוא, מתי יקרה הנס, גם אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בהר סיני, למרות שסיפרו לנו, אנחנו מפקפקים בסיפור, או לוקחים אותו כמות שהוא, כל אחד מהגרסאות האלה בסדר. כל עוד תזכרו מי אתם ולמה אתם פה. אנחנו לא יודעים את הרוב, אנחנו לא יודעים. אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים שלא לדעת. השמש זורחת? כן. היא מזינה אותנו? כן. בדיוק אמר סנטוס, תכף נראה סרטון קצר איתו. שנייה, אני אשים אותו פה רגע. שנייה, סליחה. תודה משה על הסרטונים ששלחת הבוקר. אז בדיוק אומר סנטוס על מגנטיק. מה זה מג? מג זה מחשף. מגנטיק. נגיד כישוף באמצעות כוח. כלשהו. מגנטיק. מג זה מחשף, באנגלית, לטינית, whatever, אני לא עכשיו באטימולוגיה. זאת אומרת, יש כאן כוח מגנטי, שאם אני יודע to tap into, כאילו ליצור איתו קשר ולהשתמש בו, אני יכול לעשות דברים מופלאים. נכון או לא? בוא נראה רגע את זה, סליחה. איפה זה? זה. אני אעביר את זה קדימה, אני לא חייבים לראות הכל, בסדר? בוא נראה את זה רגע. אני אגדיל, סליחה. הבחור הוא איטלקי או ספרדי, אם אני לא טועה. שנייה.
L'ultima storia che vogliamo raccontare è quella del ricercatore Ghina, 90 anni, aiutante di Marconi. Di Marconi, tutti sappiamo.
Marconi, come davvero al Marconi, che? Ma poi la radio, te finirò un nascio beanglite io tra cal. אני מעביר טיפה קדימה, הוא מדבר בעצם על טכנולוגיה שקיימת כאן, טכנולוגיה מגנטית שקיימת כאן, עובדת כאן, אנחנו רק צריכים להתחבר אליה. אוקיי, רק צריכים להתחבר אליה. פולסים, פולסים. פולסים מגנטיים, שאפשר להבין איך הם עובדים, להשתמש בהם להפקת אנרגיה, לעשות הרבה דברים.
così anche. Io sono della...
E lei?
Dove è venuta la moglie?
Senta, lei lo ha proposto a qualcuno?
Vorrei che dopo facile.
Senta, ma lei...
אם מישהו יתרגם לי את זה, זה יהיה טוב, אבל הוא מראה בעצם דברים שהוא פיתח, שהוא בנה אצלו בשטח, בגינה. אתם רואים, יש מנוע מגנטי. עובד על הכוח המגנטי הטבעי.
Ricarica di polvere di alluminio. Viceversa, quando è caricato...
Ma non credo a nessuno.
Dopo 10 minuti lo spiraglio si allarga.
Allora si può dire che non è vero.
Completamente aperto.
עכשיו אולי הוא מראה את החור בעננים שהכוח המגנטי יוצר.
Tutti quelli che sono venuti qui.
לא בטוח.
Hanno sempre visto la stessa cosa. Le nuvole che si aprono.
וזה דומה אולי למתקנים אחרים ששמים היום נגד הריסוסים. זה יותר מורכב מרק לפזר עננים, ויש פה מתכות, יש פה טכנולוגיות אחרות. אבל תראו איזה אדם מבוגר שמבין, הוא הצליח להתחבר לכוח מגנטי של היקום, כוח שכולנו מחוברים אליו כשחושבים על זה. שנייה, סליחה. וכשמתחברים לכוח הזה, אז אפשר לגלות עוד דברים על עצמנו ועל החיים שלנו כאן. כל כך הרבה נסתר מאיתנו, ויש לנו עיניים, אבל אנחנו לא רואים. עדיין, הרבה דברים אנחנו לא רואים. אז כשבאים בענווה, ואני לא יודע, ואני בא ללמוד, למשל, הייתי שמח לדעת מה אומר כאן הבחור בסרטון, אני אפילו, אני אשים כאן את הסרטון מהפייסבוק, תודה למשה ששלח לי את זה. אוקיי, שמתי לכם כאן את הקישור לסרטון הזה, למי שרוצה לתרגם לי אותו ולהסביר לי אותו, אני אשמח, כי הוא לא חייבים כרגע, כן? טוב. שרה, אני כותב לך את הטלפון שלי. כתבתי. בואו נראה עוד סרטון של סנטוס בונצ'י, הוא גם מדבר על מרקוני, בואו נראה, לא, אתם לא חייבים להסכים עם הכל, לא חייבים, זה בסדר, גם אני אולי לא, וגם סנטוס אולי לא בסרטון הזה, בסרטונים אחרים יגיד דברים שאתם ממש לא תרצו לקבל, וזה בסדר גם, אתם לא חייבים לקבל הכל, לכו עם האמת שלכם, עם האותנטיות שלכם, עם העיניים שלכם, ולאט לאט תראו שאתם רואים עוד דברים. אוקיי, בוא נשמע רגע את סנטוס.
And it's in the middle of the disc flat earth, Mount Meru, it's called Merudanda. Your spinal column is called Merudanda, it's a mountain. And on top of the mountain is the Lamb of God, Aries, my sign. Aries is the cerebrum, the cerebram, the ram of God. So the Lamb of God is standing upon Mount Zion, your vertebrae, with the 144,000 singing a new song. Why is it a new song? Because your consciousness is different there. You're not singing the same old song of, oh, I want money, I want a girl, I want a car and all of it. What you now want is you want to ascend and you want to escape the material entrapments, disentangle yourself from reincarnating misery.
Escape the matrix.
And be unlimited and unconditioned and have your full power restored. Your full magic, magnetic power. We're just waiting for that to happen.
Amen, dude.
But we have to do the good works. Moderation, no addictions.
What do you think the planets are? They're lights? Is it not like dirt or like...
No.
It's the planets aren't like... Mars isn't like dirt?
No, not at all.
So they're not landing, they? So they're not landing Mars rovers on Mars, right?
Not at all.
What are they doing?
It's fake.
Well, it's what they're doing is they're going to places like Greenland with very, very exotic landscape, and they're making it look like it, and then they're coloring it to look red and what have you. Ptolemy, for thousands of years before the Jesuit Copernicus turned up and made a spinning ball, was saying all of the seven planets are entirely luminous. There it is. They are portals.
Oh,
the holes in the sky. The great Italian genius Pierluigi Ghina, who was a colleague of Marconi, the inventor of the radio, thank you very much, these two geniuses, he studied the sun and energy, and he's a stationary earther. He's insisted up until the day he died, 2004, you see him on YouTube, little Italian man saying, La Terra è ferma. He says, me and Marconi discovered that the Earth is stationary. It doesn't move. And then he takes you into his laboratory and shows you with strobe lights how you can prove quite easily that the Earth does not move. We're all stars, all right? Young children we call youngsters. Our sisters we call spinsters. Good people we call masters. Bad people we call fraudsters, gangsters and mobsters. Religious people, ministers stars, and pastors.
Stars.
Cool people in Hollywood we call rock stars, movie stars, superstars.
Stars. Stars.
Imposters. Disasters. But we're all stars. You see? So we know, and what are our, where do we come from? Our ancestors. Well, a star is a star. So we know we come from them. And we're stardust, and we're going back to the stars, but they are lights in the firmament, and they are actually holes, which are portals, wormholes.
אוקיי, אז שנייה, אני רק בודק משהו, סליחה, על העיכוב. אז הנה סנטוס דיבר על הכוכבים, נגיד, כן, או על המגנטי, על הכוח המגנטי, והוא דיבר על איך קוראים לו לואיג'י הזה, שהיה העוזר של מרקוני, והם בעצם המציאו ביחד את הרדיו, וטוב שהם עשו את זה, לא? ואני רוצה שנראה רגע עוד סרטון, ש... אמרתי עוד פעם, סנטוס, אתם יכולים לכל ה-on-stairs, on-stars, on-stairs, imposters, rock-stars, אולי זה נכון, אולי לא, אני לא יודע. אז אתם לא חייבים להסכים עם הכל. אבל לא מעט אנשים אמרו לנו, וגם עד לפני נגיד 100 שנה, היו הרבה יותר אנשים שידעו, האמינו, חשבו, ידעו שהעולם נייח, הוא לא זז לשום מקום. הוא לא כדור מסתובב במהירות מטורפת בחלל, וכל מערכת השמש מסתובבת איתו, וכאילו, וואה, תשים לעבר האינסוף, הנצחי, הסופי. ידעו שזה לא ככה, ידעו שאנחנו על אדמה נייחת. Anyway, זה לא העניין, זה לא העניין כרגע. העניין הוא אתם, העניין הוא מה האותנטיות שלכם מגלה, ואם אתם מה, נשארים בזה. האם אתם מדבררים את זה הלאה, מסבירים לאחרים? האם אתם רק שומרים את זה לעצמכם, או מרגישים צורך לחלוק את זה עם אחרים? והאם אחרים מקבלים או דוחים את ההסבר שלכם, או את הצורך שלכם להסבר, אוקיי? אז זה טיפה יותר מורכב מרק מה גיליתם, כי אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו לא לבד בעולם. בואו נראה עוד משהו קצר, הפעם זה על צמחים, וזה עוד רובד נסתר, הזכרתי אותו קודם, עוד רובד נסתר, שאנחנו יכולים לראות, אבל אנחנו לא באמת רואים. עכשיו, נכון שחלק מהעולם הזה הוא נמצא במיקרו, וממש בקטן, ואנחנו לא רואים, אבל, ודיברתי על זה לא פעם, בעבר, זאת אומרת, אולי אפילו גם כיום, תלוי אצל מי, אבל בעבר, שמנים, שנקרא להם מובילים רוחניים של החברה, לא משנה אם זה רוסיה, אם זה דרום אמריקה, אם זה הודו, אם זה, לא משנה איפה זה, המזרח התיכון, השמנים, המובילים הרוחניים של החברה האנושית, אמרו שוב ושוב שהידע שלהם מגיע מצמחים, זאת אומרת, הידע שלהם מגיע מכך שהטבע דיבר אליהם. אוקיי? אז גם אם אנחנו לא רואים את המיקרו, ממש מה קורה לקנוקנות של העלים שנפתחים כשהציפור מצייצת, הטבע מספר להם את זה. הטבע מספר לנו את זה. האם נשמע? האם נראה? אז בואו נראה את הסרטון הזה ונדבר עליו אחר כך.
Absolutely mind-blowing. Recent research has suggested that plants aren't only sentient, but are intelligent on levels we never would have imagined possible. Check this out.
There's been a revolution in vegetal biology. Science now shows that plants appear to be sentient beings. They perceive light, smell, touch, water, and many more variables than we do. They can learn, remember, and communicate. They exhibit the traits that we associate with personhood. Experimental science has confirmed that plants can see when you're standing next to them and the color of your shirt. They don't have eyes, but they have the same photoreceptor proteins all over their bodies that humans have at the back of the retina. A plant may not have a brain, but it acts like a brain, says Narby. The word neuron comes from the Greek for vegetal fiber. Neurons actually look like the cut of the inside of a plant. Research over the past 30 years has illuminated a profound intelligence throughout nature. Dolphins and many other animals recognize themselves in a mirror, long a scientific measure of intelligence. Pigeons have better memory for paintings than do college students, but you gotta give it up for slime molds. In every single test, these single-celled, brainless, mucus-like blobs that can reach the size of a human hand perfectly solve mazes, another measure of intelligence. Slime molds are so expert at setting up intelligent
מולד או סליים, זה לא הסליים המלאכותי הסינתטי, הוא כמובן מדבר על מולד, על סליים, שיש לזה תבונה משלה. מי שזוכר פעם את הסרט The Blob עם סטיב מקווין, אני חושב שזה סרט היה משנות ה-70, בכל אופן. העולם הזה, התקשורת הסמויה בין חלקי הטבע השונים, זה לא חלקים, אני אנסח מחדש, סליחה. התקשורת הסמויה בין אני צוחק, אני מנסה לנסח משהו שהוא כן, אולי ג'ורדן פיטרסון יכול לנסח. התקשורת הסמויה בין משתמשי התבונה האלוקית כאן במציאות, למרות שהיא נסתרת מאיתנו, היא תמיד גלויה. אנחנו רק צריכים להתבונן, רק צריכים לאפשר לעצמנו לנקות את הרפש ואת הפילטרים ששמו לנו מילדות, בשביל לגלות את הטבע האמיתי של המציאות הזאת. סתם דוגמה, אגב, אני סתם נכנס לזה. אתמול ברק התכתב איתי, הוא ראה את השידור של עם לזלו בורוס, על הבחור שטיפס לאברסט בלי צורך בחמצן חיצוני, וזה בגלל תזונה, אם תרצו, קטוגנית ודברים כאלה. וברק כתב לי דברים על לא לאכול חיות וכן הלאה, לא משנה. אז דווקא מהסרטון הזה שראיתי עכשיו, גם צמחים יש בעיה לאכול אותם, אם הם תבוניים ומגיבים לסביבה ויודעים מי אנחנו וכשאנחנו מתקרבים אליהם. ואגב, אני ראיתי לא מעט ניסויים כאלה שנעשו, כן? אז איך אפשר לאכול גזר כשאני לוקח לו ביס, כואב לו. אבל זה פרשנויות, אנחנו חיים בתוך מלא פרשנויות. אני לא אומר שזה נכון לתמוך בתעשיית ההרג של בעלי חיים, אבל כשזה לא בתעשיית ההרג, כלומר, אם ללמוד רגע מהשחיטה הכשרה שגורמת הכי פחות סבל, סתם דוגמה, או ללמוד רגע וגם אגב וביהדות, לפי הבנתי, בדרגות הגבוהות, מי שאוכל בשר יכול להתמיר את האנרגיה הזאת. או האינדיאנים, כאילו באמריקות, כן? לא האינדיאנס בהודו, אלא האינדיאנס באמריקה. השבטים האינדיאנים. הם התייחסו לבעלי חיים אחרת, והם אכלו בשר, אבל הם קידשו את התהליך, והם העלו את האנרגיה, את רוח החיה גבוה, והעריכו וכיבדו אותה, והודו לה על כך שהיא מזינה אותם. ואז יש כאן משהו אחר שמתרחש, וזה עוד רובד סמוי, עוד רובד נסתר, שאנחנו מסוגלים, אנחנו מסוגלים לעבוד איתו. לא רק שאנחנו מסוגלים, נברנו, נוצרנו בשביל לעבוד איתו. לא עם התעשייה, לא עם הבטון, לא עם הפלסטיק. אוקיי? בואו נראה, אני רוצה רגע להקריא לכם תגובה. בקבוצת הטלגרם שמעלים את התדר. בוקר טוב. בתוך כל העובדות שאנחנו מחפשים ומוצאים בעיקר בארבע שנים האחרונות, גם בתוך זה יש עובדה יציבה שלא המצאנו במאות השנים האחרונות, שעוסקת מדור לדור. היא אלוהים והאמונה שלנו בו. היקום נוצר מאלוהים עבורנו. כך שלא, לא אפשרי בשום פנים לערבב את המידע מכאן או ממקומות אחרים ולחפש משהו עובדתי בזה, כמו בגדר העובדות הרגילות שאנחנו מחפשים, כי זה לא רגיל. כמו שאמרת עליי, השמש זורחת, כן. היא מועילה, כן. איך אתה יודע כמה היא מועילה וכמה היא מזיקה? כי העולם נוצר מטוב או מטוב לאדם. תוסיף לזה את הניסיון שלהם להסתיר אותה, תקבל עובדה, אני מסכים. כל העובדות האלו שנוצרו מטוב, יצר אלוהים אחד ויחיד שכל מה שהם עושים הוא נגדו, אני מסכים. זו גם עובדה מהסוג שאתה מדבר עליו, אני מסכים. לא כולם צודקים שי, ממש לא בנושא הזה. יש שטועים, מוסיפים לבלבול ולשקרים ומעוותים הכל שוב. עד היום שתקנו, אסור שזה יקרה שוב. אני מסכים. דגנית כותבת שברק צודק לגבי אכילת חיות וזה. אני לא נכנס לזה. אני הייתי 20 שנה טבעוני. היום אני לא. גם כשהייתי טבעוני לא הגדרתי את עצמי כטבעוני, וגם היום אני לא מגדיר את עצמי כקרניבור. אני פשוט אוכל. אפשר לדבר על זה ימים, שעות, שנים כנראה. יש את המחקר של ווסטון פרייס, על תזונה ועל שיניים בשבטים, נאמר. לא באדם הערבי, אבל גם באדם הערבי. יש את המקביל, כאילו, המתנגד לו, אם אפשר לומר ככה, המחקר סין, נגיד, כן. יש את הוודות וההודים והתזונה שלהם, ללא מוצרים מן החי, למעט גבינה וגי, אוקיי, וחלב, נגיד. אבל הם לא אוכלים בשר ודגים מזה. ויש את כל העולם האחר. יש בביו-הקינג שמבינים, כאילו, מה שמבינים, אז איפה שיש שמש אפשר לאכול הרבה יותר, איפה שאין שמש או יש פחות, אי אפשר לאכול כל מה שרוצים, ולכן איזונים מבשר או שומן בעלי חיים בשביל לשמור על חום גוף. ולכן טבעוני לא יכול לבוא לנורווגי ולהגיד לו מה לאכול, או לאסקימוסי, זה לא יעבוד. ואני סתם נותן את זה כדוגמה, וזה יכול להיות גם ברוסיה, זה יכול להיות גם ביפן, זאת אומרת, במקומות קרים, חייבים לאכול מזון שמחמם את הגוף, אוקיי? אני מכיר את ההרצאה, אני אומר עוד פעם, אני הייתי טבעוני, עשיתי סדנאות טבעונות, וגם הכיוון, אם תשימו לב שהטבעונות הולכת אליה, זה מוצרים מונדסים, מעובדים, אז זה לא טבעונות מבחינתי, כן? זה גם, זה אחרת של התעשייה, זה כמו שאתם קונים עכשיו ויטמין, ויטמין C או ויטמין D או ויטמין K או מה שתקנו, ואתם תראו שבפנים יש מלא מתכות וצבעי מאכל וחומרים מסרטנים, אז גם פה יש כאן, זה פח זבל של תעשייה אחרת, פתחו תעשייה חדשה כפח זבל לתעשייה אחרת, ואפשר לראות את זה בהרבה תחומים בחיים שלנו. וגם פה בישראל יש ריסוסים ויש דישונים ויש כל מיני חומרים שמוסיפים לירקות ולפירות, וגם פה לאכול אורגני זה לא כזה קל. אני לא אומר לכם מה לאכול, אני מבקש שלא תאמרו לי מה לאכול. בוא נגיד שזה אולי חלק מהבעיה, ואולי באמת בגן העדן, אדם וחווה, אכלו רק חסה ופירות, לא יודע, נגיד, ולא אכלו בשר, וזה גם מהסיפור. והדור הלך ופחת, ותירו לנו, נאמר ככה, לאכול בשר, וגם רק בשר מסוים, וכן הלאה וכן הלאה, לא נכנס לזה. אני רק אומר, אתם יכולים להביא טענות או דעות לכאן ולכאן. אתם יכולים להביא מה שאתם תקראו לו עובדות לכאן ולכאן. אבל יש עובדה אחת שעליה אין עוררין. בני אדם במקומות מסוימים תמיד כנראה אכלו בשר. כי האקלים לא מאפשר להם להתחמם מקוסמת. למשל, וחממות זה לא פתרון, כי זה לא משהו טבעי, זה לא משהו, כשצדים צבי, ונאמר מקדשים אותו, ועושים את מה שצריך, ואתם בארץ קרה, אז זה המס, אתם חייבים לשרוד, ואני אומר עוד פעם, אריה שרעב יצוד במבי, אבל כשהוא לא רעב, במבי יכול להסתובב סביבו, וזה הוא לא יעניין אותו. בקיצור, בלי להיכנס לעובי הקורה, כי זה גם נושא מעורר, וגם אולי שווה להקדיש עליו עוד שידור או שניים או שלושה, אבל לא בא לי, לא עכשיו. אני מחזיר אותנו רגע לבסיס. תהילים, פרק קט"ו, לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. למה אמרו הגויים, עיינה אלוהיהם? ואלוהינו בשמיים כל אשר חפץ עשה, יצבהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. ישראל פתח באדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון, ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני, ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי השם הקטנים עם הגדולים. יוסף, אדוני אליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני וארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהיה הללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יהיה מעתה ועד עולם הללויה. עכשיו אני אגיד לכם משהו, דעתי הקטנה הפשוטה. השם יוד ה' וו ה', אני חושב שיש להגות אותו. אני אומר לכם את האמת, כי הוא כתוב, לא הגיוני שיתנו לנו שם שלו ולא נהגה אותו. אל תהגו אותו לשב, אבל תהגו אותו כשיש כוונה בלבכם, תהגו אותו עד רבה, זה מחזק, זו רק דעתי, זה לא עובדה וזה לא פרשנות, זו דעתי בלבד פרשנות של בור ועם הארץ. אתם יכולים לקחת או לא לקחת, אבל גם בור ועם הארץ. כמו אותו ילד ביום כיפור שנכנס לבית הכנסת ושורק, וכולם, מה פתאום, זה חילול השם, והרב, הצדיק, באותו סיפור, אומר, הוא בכוונה התאורה והתמה שלו, התמימה, פתח לכם את שערי שמיים כדי שהתפילות שלכם יוכלו לעלות. במילים אחרות, מי אתם שתשפטו את הכוונה התאורה שיש לילד הזה בשריקה שלו, כי הוא לא יודע להתפלל או לא יודע לדבר, אבל לשרוק הוא יודע, וזו הכוונה שהוא מראה לבורא עולם. אז אני מהמקום הזה, ואתם יכולים לקרוא אולי זה חילול השם וזה, אבל אתם יודעים שזה לא. אני אומר את דעתי הקטנה, הצנועה, הבורה, הלא מלומדת. יוד ה' וו ה' שכתוב בתורה, לדעתי, נועד על מנת להגות אותו. כי כשאנחנו הוגים את השם, לא לשווא, אלא בכוונה אמיתית, כשאנחנו הוגים את השם בכוונה אמיתית ותורה, אנחנו מחזקים את הנוכחות שלו בעולם. אנחנו מחזקים את נוכחות הבורא בעולם. זו דעתי, אתם יכולים לא להסכים, אתם יכולים לקרוא לי כופר, מחלל השם, קראו לי כבר בשבועות יותר גרועים, אז זה בסדר, ואני יודע שאתם מעריכים את מה שאני אומר, ואני אומר את זה באמת ממקום הקטן. הנה, הנה, בסדר, ירון, כל דבר, אני לא יודע, אני אומר שאני בור, אני לא בא ומעז לומר, אני יודע הכל, ואתם תקשיבו לי, ומה שאני אומר זה אמת לעמידה, ממש לא, קטונתי. אבל, זו דעתי. כשאדם, הוא אחד עם אלוהיו, בפנים, בלב. מי יכול לשפוט אותו? ואם אני, לא בכל רם, מתפלל אליו, בדרכי שלי, בכוונה, מי יכול לשפוט אותי? מי יכול להגיד לי, אתה לא מתפלל נכון, אני עם עצמי בשקט עם עצמי, מי יכול לבוא ולהגיד לי, אתה לא מתפלל נכון, אסוך להגיד את השם שלו, מה פתאום שתגיד את השם שלו? וכן הלאה וכן הלאה וכן. אז כל אחד ייקח את מה שאמרתי כמו שהוא רוצה. אבל מבחינתי זה עוד רובד שיש כאן, שאנחנו לא רואים אותו. אנחנו יכולים לחוש אותו, אנחנו יכולים להתחבר אליו אינטואיטיבית, רגשית. אנחנו לא יודעים באמת. אז גם כל מי שיודע כי אמרו לו, וגם כל מי שיודע כי הוא קיבל הערה, אולי כן, אולי לא. קשה לדעת. אבל כשאני מבקש משהו ממנו, אף אחד לא מעורב פה. אתם מבינים? לא המגיב, ולא אמא שלי, ולא אבא שלי, זכרונו לברכה, ולא אף רב, ולא חזל, אף אחד לא מעורב בקשר הישיר ביני לבין אלוהי, תמיד, לעד, נצחי, אף אחד. וזה משהו ייחודי, וזה משהו מדהים, וזה משהו שמחבר אותי אולי יותר מכל דבר לאותנטיות שלי, ולצו הלב הזה שדגנית כתבה, תודה, למוסר שלי, לכליות שלי, זה משהו שמחבר אותי לגוף שלי, ולרצון האמיתי שלי, לעשות כאן טוב בעולם. לעשות כאן טוב בעולם, תנו לטוב לנצח, זה לא סתם כתוב. לא סתם לשיר שהוצאתי, תנו לטוב לנצח, כי למרות כל הרע שאני מונה שם בשיר, אני מדבר על הטוב שלנו. וזה מה שאני רוצה אולי להעביר לכם, שאחרי שאנחנו מעיפים את כל הצעיפים האלה, של איך לראות את העולם, ואיך לשפוט אחרים, ואיך לשפוט מצבים, אנחנו רואים שהעולם נברא בטוב, והעולם נברא עבורנו, והעולם נברא כדי שנשמח, ואנחנו בפורים, והעולם נברא כדי שנצהל, ונהלל, ונאכל מהפירות שלנו, מהעצים, ונאכל מהעשבים, ונאכל אולי גם בעלי חיים, מי שאוכל בעלי חיים, נאכל ביצים, ונכין חמאה, ונכבוש כרוב, ונאכל דברים בריאים לנו, ונשמח במה שיש לנו. בלי כל השוואבים והנאצים, וכל החבר'ה האלה, וכל המגרפות שלהם, לא מעניין, לא מעניין. העולם נברא כדי שאנחנו נעשה בו טוב, וזה מחזיר אותי אפילו לשידור האחרון שעשיתי על ועדי שכונות. זה טוב, להתאגד ביחד בשביל טוב, זה טוב. להתאגד ביחד בשביל טוב, נגד רע, זה טוב. אתם רוצים לשפוט את זה או לא לשפוט את זה, זה לא משנה. זה אני אומר עכשיו, זו דעתי. אתם יכולים לשלול אותה אם אתם רוצים. זכותכם, אין לי בעיה עם זה. זה בכלל לא העניין. נכון, איבוב, לא מבין את השם שלך, אבל כתוב מפורש בתורה שלא תישא את שם אדוני לשווא. מה זה לשווא? תם להגיד דברים, לשווא. בלי קשר לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, בלי קשר אליו, לומר דברים לשווא, זה לא לעניין. אני אוהב אותך, כשאתה לא מתכוון לזה. כן, ברור שאני אשמור עליך, כשאתה לא מתכוון לזה, זה לשווא. כן, כן, אני אחזיר את הכסף, זה לשווא. אם אתה לא מתכוון לזה, אל תאמר את זה. אבל כשאתה מתכוון, קל וחומר, תאמר. מה שאתה מתכוון אליו, תאמר. אני לא מדבר רק על שם אלוהים, כאילו, אני מדבר על כל דבר שאתה מתכוון אליו, תאמר. בואו נעשה טוב. אני מזכיר לכם, אגב, יש גם בתיאור השכונות, יש גם בתיאור הסרטון. אני שם לכם שוב קישור, להצטרף לוועדי השכונות, המהלך הזה שמניע יהב וחברים, יש כבר 40 ועדי שכונות בארץ, וזה משהו שיכול לעשות ממש ממש טוב, ולעשות שינוי אמיתי, כך אני חושב. כן, לא תכננתי לעשות שידור כזה ארוך, אבל ככה זה, האוטו במוסך, אני שוב, מה אני אעשה? עשיתי אתמול לחם חבל הזמן, מלנין מצ'אגה. אני אגלה לכם משהו מפליא, ממש מגניב. אחרי השידור שעשיתי עם לזלו בורוס, דוקטור לזלו בורוס, על האברסט ועל תזונה קטוגנית ומיטוכונדריה וכדומה, והפקת אנרגיה וחמצן וזה, אוריאל מהצ'אגה מצא כמה מחקרים, ממש הלך ישב וחיפש על מלנין, והפקת אנרגיה, מלנין ואור, מלנין ומיטוכונדריה, אוקיי? יש כל מיני, אני לא נכנס לזה לעומק. שלח את זה לי, שלח את זה גם לדוקטור לזלו בורוס. בורוס אמר, תראה זה יופי. מאוד העריך את זה, כי הוא לא ידע את זה, הוא לא ידע את החיבורים האלה, תחשבו כמה ידע שיש לאדם, והנה, תק עוד מחקר, שניים, שלושה, ששופכים אור, תרתי משמע, על האור, עם א', שהמיטוכונדריה מייצרת, אני שלחתי לבורוס, ועל האור שמלנין לא אגיד מייצר, אבל מעורה בלקחת אור ולהטמיר אותו לאנרגיה. מלנין. מה ששתיתי עכשיו, מלנין מצ'אגה. אז איזה יופי, אני אוהב את הכישורים האלה, אני אוהב את, את הנוכחות הפעילה של אנשים שרוצים לעשות ורוצים לקדם טוב. אז תודה אוריאל על מה ש... על זה, תודה. כי לזלו, וואלה, איזה יופי, אומר בוא נעשה על זה שידור. הוא כתב לי, בוא נעשה על זה שידור, זה מאוד מעניין. הוא לא ידע את זה. אז סחטן אוריאל, כל הכבוד, ואני, זה רק מראה לכם, מי שמתכוון לטוב וחופר ונובר, מגיע למקומות טובים, מגיע למקומות טובים. כן. שרה רושמת פה. אני אקריא, לא קשור אולי לתוכן, אבל אני רוצה שכל מה, כל מה שאתה אומר נכון, אבל איך אפשר לחשוב טוב שאני מגלה שרצחו את משפחתי, שגיליתי דברים נורא קשים, לגלות שאני שתולה במדינה זרה, שוויץ, בשם האום, ארגון הבריאות העולמי, פורום כלכלי עולמי, משם בעלי מגיע, מה הם עושים שמגלים דברים נורא קשים ומשתמשים בי בשם בינה מלאכותית, לחשף כל, כל יום למקרה מוות, איך עושים אנשים חולים, וכן הלאה וכן הלאה. כן. כן. את צודקת, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ישראל, תקים ועד בקריית אתא. תקים, בשכונה שלך, ועד שכונה, זה לא ועד קריית אתא, זה ועד שכונה מסוימת שאתה גר בה. תקים, תיכנס לקישור. תיכנס לקישור ששמתי, אני עוד פעם שם. עוד פעם אני שם את הקישור. תיכנסו לקישור הזה. תראו מה עושים, תלמדו, תיצרו קשר עם יאב. תאירו את עצמכם מהמצב הרדום של רק לדעת דברים, ותיכנסו למוד פעולה. זה עושה הבדל אמיתי, זה נותן הרגשה טובה, וזה, פתאום אתם מכירים עוד אנשים, פתאום אתם פועלים, והיישום של הטוב הוא תמיד אצלנו, הוא בידיים שלנו והוא מלמטה, אי אפשר צפות משר החקלאות שיעשה טוב, זה לא התפקיד שלו, או שר האוצר, או שר הביטחון, זה לא התפקיד שלהם לעשות טוב, תבינו, זה לא התפקיד שלהם, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים ללמד אותם, הם לצורך העניין, הם גויים, ואנחנו האור עבורם, אוקיי? אז זה אנחנו, אין לנו מה לחפש בחוץ ואצל מי, זה אצלנו התשובות, אצל ישראל, אצל מטילדה, אצל יופי מטילדה ראיתי, אצל עדי, אצל מדלן, אצל מוריה, אצל עדי, אצל אוראל, אצל מעיין, זה אצלנו, אצל רבקה, אצלנו, אנחנו, אין מלחקות או למה לחפש או מה עוד לדעת, אנחנו כבר יודעים, רק צריך להניע את הגלגל שלנו לפעולה, כי אנחנו כבר רואים את מה שאנחנו רואים, בואו נפעל על פי הראייה החדשה הזו, ונפסיק את החפירות של שי בבוקר. יאללה, אני אסיים פה. תודה רבה שהייתם איתי. פורים שמח כמובן. לא השתקרתי ולא התחפשתי, אני אשתדל, אני אשים עליי פור היום. משהו אני אעשה היום, בסדר? תודה רבה לכם. מקווה שהשידור הזה במשהו עזר, ולו רגשית, אנרגטית, גם אם לא נתתי ידע או משהו כזה. וסליחה אם פגעתי במי מכבודכם או רגשותיכם בכך שדיברתי על שם השם ועל מה אני חושב, ואני לא אומר שאני צודק, אבל זו דעתי, זו לא עובדה, זו דעתי. אז סליחה אם פגעתי, לא הייתה כאן כוונת זדון. אומר את זה באהבה, באמת, עם דמעות בעיניים. כל טוב שיהיה, שרה, את מוזמנת להתקשר, קל להשיג אותי עד שגוגל חוסם אותי, או בזק, או מישהו אחר. יאללה, כל טוב שיהיה. בואו נסיים עוד פעם דרורי קרה, כי חופש הוא תמיד טוב. תודה רבה לכם, יום טוב. ביי ביי. כמו ברבה תאור
Es de la sorrow.